מחוקק, פרשת חוקק. וידבר ה' אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך הפרה אדומה, תמונה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. רש"י קצת מעריך בפירוש של הפסוק הזה, זאת חוקת התורה. למה קוראים לזה חוקת? מה זה המילה חוקת? יש משפטי התורה, יש כל מיני, אבל מה זה חוקת? לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, לומר, מה המצווה הזאת? מה הטעם יש בה? לפיכך כתב בחוקה. מה זה חוקה? גזירה היא מלפניי, ואין לך רשות לערער אחריה. אני רוצה להסביר את הרעיון. אני אומר זה מניסיוני, מניסיונם של אחרים שעושים תשובה. ושחלק שבאים שעושים תשובה, יש שני שלבים בתהליך. השלב הראשון, אם אדם מחפש באמת את האמת, אז הוא אומר, מה שאני מבין אני אקיים. מה שאני לא מבין, לא, אני לא אקיים. אני לא מבין את זה, למה שאני אעשה מה שאני לא מבין. זה טבעי ככה. אז זה השלב הראשון. זאת אומרת שהוא מקיים את המצוות של התורה, לא בגלל שהאלוקים מצווה אותו, אלא בגלל שמה שנראה לו, זה נראה נחמד, נראה הגיוני, נראה סביר, נראה הכל. לכן הוא עושה את הדברים. עד שנופל האסימון, כמו שאומרים בראש, הוא אומר, יכול להיות שגם מה שאני לא מבין, גם שאני לא מבין, גם כן צריך לקיים. ואז הוא אומר, אוי, באמת, הוא תולה את כל התורה בהבנה שלו. מי אתה ומה אתה בהבנה שלך? אתה היום מבין ככה, מחר אחרת, כל פעם זה משתנה. נכון או לא? זאת אומרת, קיום התורה היא לא תלויה באם אתה כן מבין או לא מבין. זה חוק אלוקים. ניקח דוגמה יותר בוטה שתבינו, לגבי חוקי טבע. יש חוק שנקרא חוק המשיכה. חוק המשיכה זה חוק שאומר שהמסות מושכות את כדור הארץ, הכל נמשך מיום. עכשיו, אתה יכול לבוא אל החוק הזה ולהגיד, אני לא הבנתי את החוק הזה, למה לא למדתי פיזיקה, מתמטיקה, את ניוטון. אז אולי אני לא אקיים את זה. מה אתם אומרים? לקיים את חוק המשיכה או לא? מאיפה מתחיל חוק? חוק נתן ולא יעבור. וכמו שחוקי הטבע, הם החוקים האלה ניתנים מאלוקים, ככה גם חוקי התורה באותה מידה. אלא מה? בחוקי התורה יש דברים שאתה מבין. יש דברים שאתה לא מבין. אז בגלל שאתה לא מבין, אז אתה לא תקיים, כמו בחוקי טבע, לא תקיים אותם בגלל שאתה לא מבין אותם. יש בזה היגיון? הכל תלוי כמובן באדם הזה, אם הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהתורה היא חוקה אלוקית, חוק אלוקי. ברגע שהוא מבין שזה חוק אלוקי, אז הוא מקיים בין שהוא מבין, בין שהוא לא מבין, בין שהוא תואם את הטעם, בין שהוא לא תואם את הטעם, הוא לא מתנה את הדברים האלה. והיה אחד, מלך אחד גדול וחכם, קראו לו שלמה המלך. הוא אמר, הטעם הזה של עלי הרבה לאנשים, הוא לא עובד עליי. למה? למה הוא לא עובד עליי? כי אני חכם מכל אדם, אנשים תסובב לי להתאר. תסובבו לי את הראש, אותי, שלמה המלך. הוא הלך ונסע, כמה שהוא נסע, ועוד איך סובבו לו את הראש. למה הוא תלה את כל המצווה הזאת בטעם. הוא אומר, הטעם הזה, עליי זה לא עובד. על אחרים אולי זה יעבוד, עליי זה לא עובד. אבל עובדה, אם אלוקים מסווה לא להרבות לנשים למלך, אז הוא לא מרבה לאנשים ולא מחפש את הטעמים. אותו דבר אנחנו לגבי המצוות. אנחנו אומרים, רגע, זה טעים לי, אני אוכל את זה. זה לא טעים לי, אני לא אוכל. מה זה? זה הכל מאלוקים, זה לא מותנה בטעם. אז זה מה שהוא אומר, זה אומר שהשטן המקטרג, שלפעמים נמצא לי בתוכנו, ואומות העולם בכלל, אומרים, אומות העולם בכלל, הרי הם לא מאמינים בתורה מן השמיים. אז הכל מותנה אם זה הגיוני או לא הגיוני. אז הם מקטרגים, מונים את ישראל, לומר, מה המצווה הזאת? מה הטעם יש בה? אני לא מבין את ההיגיון הזה, לקחת פרה, לשרוף אותה, אפר, זה. כל הדברים האלה נראים כלא הגיונים לחלוטין. לפיכך כתב בחוקה, גזירה היא מלפניי, כמו חוקי טבע, זה גזירה. ואין לך רשות לערער אחריה. ויקחו אליך, לעולם נקראת על שמך, פרה שעשה משה במדבר. יש, אני פעם עסקתי בנעוריי, בילדותי בעצם, עסקתי באיסוף חרקים. לא יודע, כל ילד יש לו את ההובי שלו. אז אני אספתי פרפרים, חרקים. אחד החרקים היה זה פרת משה רבינו, קראו לזה. חיפושית קטנה, אדומה, עם נקודות כאלה. אתם מכירים את זה? פרת משה רבינו. התורה קוראת על שם החיפושית הזו. סליחה שאני אומר את זה, כמילתא דבדיחותא. מה אומר רש"י במקום? הפרה הזאת נקראת על שם מי? השם משה רבינו. ואלה שקוראים לחיפושית הזאת פרת משה רבינו, כנראה למדו פרשת השבוע. קראו לך. למה? פרה שעשה משה במדבר, לכן נקראת החיפושית הזאת, מה שהיא נקראת. אדומה תמימה, שתהיה תמימה באדמימות. שאם היו בה שתי שערות שחורות, הפרה הזאת היא פסולה. אז זה באמת, לגבי היום, היום לצערנו הרב עדיין בית המקדש לא עומד, וכל הפרוצדורה הזאת לא תתחדש בערך. היא מאוד מהותית, מאוד חשובה מדוע. כי האפר פרה האדומה מתאר אותנו מתומת מת. שאנשים שהם נגעו במת, או התקרבו למת, או תחת קורת גג אחד עם מת וכו', אם רוצים לעלות לבית המקדש, למקומות האלה, הם צריכים להיטהר. וכל זמן שהם לא טהורים, לא יכולים לעלות לשם. זה קרת הדבר הזה. אז זה העניין של הפרה האדומה. אבל כל פרט כאן, למשל, כמו שהוא אומר כאן רש"י, שעשו אפילו שתי שערות, אז היום יש כאלה שמחפשים פרה כזאת. ונדמה לי, פעם ראיתי לפני שנים, שהרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שעכשיו היה היורצייט, אז היה בשוודיה, כמדומני, עדר של פרות אדומות, דיינו שחלק גדול מהפרות שם היו אדומות, היה של תורשה, כן? והביאו נדמה לי את הפרות האלה כאן לגדל אותן כאן בארץ. אמנם זה רחוק מאוד בין זה לבין הביצוע, אבל העיקר שיש, איך אומרים? בסטנד ביי, יהיה איזה פרה אדומה, אם עכשיו נרצה להיטהר, תהיה פרה אדומה. כן. ובודקים את זה עם זכוכית מגדלת, אם אין שם שערות או שחורות, זה מה שרש"י אומר כאן. כן. וכמה, כל הדברים האלה, זה דברים שנוגעים לטהרה. דווקא האדום, שהוא תמיד מרמז על מידת הדין, מה עושים פרה אדומה, אתם יודעים? איך אתה יודע? זה כתוב בתורה. מה, לוקחים את מידת הדין ומה עושים? שורפים אותה, זה בסדר? שמעת? בשביל להתאר מתומת מת, שזה אבי אבות התומה. זה לא סתם, אבי אבות התומה, צריך לשרוף את הפרה האדומה. אני אומר את זה בדרך של רמז. אבל אם זה ככה או לא ככה, אני לא יודע. זה מושג כרעיון. השריפה תמיד מראה לכיליון של הדבר. אז זהו, זאת אומרת, האדם רוצה להתעלות עד למדרגה של נצח, לנקודה או למקום שאין שם מוות, כן? אז זה צריך את מידת הדין להפוך לטוב, לחסד, הכל טוב. אנחנו... אנחנו במשניות. משניות, פסחים, פרק י', פרק עשירי. משנה ג'. כאן אנחנו לומדים על ליל הסדר. כל המנהגים. הביאו לפניו, מה זה לפניו? מיני ירקות, כן. מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפד. אז אני מסביר מה הכוונה הביאו לפניו. הביאו מיני ירקות. כלומר, אחרי הקידוש הביאו ירקות כדי לעורר את התינוקות לשאול. וכל העניין של ליל הסדר, והגעת לבנך. בליל הסדר יש מצווה, שתי מצוות עיקריות מהתורה. המצווה האחת זה הגעת לבנך, והמצווה השנייה זה אכילת מצה. כן, יש מצווה לאכול מצה בליל הסדר, ובזמן בית המקדש קורבן פסח היה. אז הוא אומר, בשביל לחנך את מישהו שאל אותי רוצה להיות מחנך לילדים קטנים, שבוע הוא דיבר איתי איך הוא למד סמינר למורים, איך להתקשר עם ילדים קטנים. אז אמרתי לו, תשמע, שלחנך ילדים, צריך לרדת אליהם. כתוב, וירד משה מן ההר. מה זאת אומרת לרדת אליהם? אתה צריך להתאים את עצמך לילדים. לא שהילדים יתאימו את עצמם אליך, אחרת תתנתק. אתה צריך להפעיל את הדמיון שלך ואת היצירה שלך. איך אתה יכול לעורר את הילדים שיקשיבו אליך? איך מעוררים? מישהו, אתם לא עוסקים בחינוך. זה מלאכת, מלאכה לא פשוטה. לקחת ילדים דרדקי שאוהבים לשחק ולהשתולל וכל הדברים האלה, ולמשוך את תשומת ליבה. מישהו רוצה לעסוק בחינוך כאן? תזכרו, זה הכלל הראשון בחינוך, זה לדבר אל הילדים, לא אל עצמך. לפעמים יש מורים שדברים על עצמם כל הזמן. דבר אל הילדים. ואיפה לומדים את זה? מליל הסדר. עכשיו, ילדים סקרנים. שאלו אותי למה הם סקרנים. זה הטבע שלהם. הם רואים פתאום הנמלים הולכים ברחוב. אדם מבוגר לא מסתכל בכלל. ילד עוקב אחרי הנמלים. איפה הם הולכים? איפה הם באים? זה טבעם של ילדים. תפעיל את הסקרנות שלהם בליל הסדר. מה ש... אבא, סבא, למה פתאום אתם לוקחים את הירק הזה וטובלים אותו במשהו? אף פעם לא עשיתם ככה כל השנה. מה קרה לכם? אתה רוצה לדעת? אתה צריך לעורר אותו לשאול שאלות את הילד. אז באמת, בתינוקות אומרים, מה נשתנה? מלשון שינוי. אתה מראה לילד שינויים, אז זה מסקרן אותו. הוא רוצה להבין למה השינויים האלה וכל הדברים האלה. על זה כאילו הבסיס של הדיאלוג בין האבא או הסבא או הרב והתלמיד על הנושא של השינויים. אז לכן הוא אומר, עושה את מה שהוא עושה כאן. כי הוא מטבל בחזרת, כלומר, אוכל חזרת בטיבול. מדוע? לפי שדרכם היה לאכול מאכלים שונים על ידי טיבול. שהיו מטבלים אותם בציר או בחומץ, ממלח וכדומה. לכן קוראים את המשנה לאכילה טיבול. וקבענו שחזרת הנזכרת במשנה היינו חסה. ולא מה שקוראים היום חזרת, בגמרא מבואר שעיקר טיבול זה אחרי הקידוש הוא אהוב, ואמנם בשאר הרקות, כמו שאנחנו נוהגים לטבל כמו קרפס וממלח, טפחי אדמה, כל מיני, אלא שמשנתנו באה להשמיע שאם אין לו ירקות אחרים, אלא חזרת בלבד, אף על פי שצריך לאכול ממנה אחר כך לשם מצוות אכילת מרור, כן? בכל מקום יאכל ממנה גם לטיבול זה, לפי שצריך שני טיבולים, מהטעם שבארנו לאל שיהיה בהם עיקר לתינוקות, וזה ששם מטבל בחזרת, אפילו בחזרת שאין לה שאר ירקות, עד שמגיע לפרפרת הפת. מה זה פרפרת הפת? פירושים שונים נאמרו בפסקה הזו. יש מפרשים שפרפרת האמורה כאן היינו המרור שאוכל אחר המצה. הוא נקרא פרפרת לפי שחריפותו מגרה את התיאבון לאכילה. כמו שאמרנו, מי שאוכל חזרת, יש לו פרפורי בטן. האשכנזים אוכלים את המרור, אז יש פעמים מרור מאוד חריף, שבאמת גורם לאנשים פרפורי בטן. אז חן קוראים לזה, חן, אבל לא החן המתוק, אלא החן החריף הזה. אז חריפותו מגרה את התיאבון לאכילה. הוא בא המשנה ללמדנו שנטבל בחזרת לפני שהוא מגיע לאותה חזרת הנאחרת לאחר המצה, כמו שזכרנו לאל. הביאו לפניו מצה, כן, למצוות אכילת מצה. אז אמרנו, זו מצווה אחת, זה הגעת לבנך, עכשיו זה המצה. הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת, שני תבשילים, אף על פי שאין חרוסת מצווה, רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, מצווה במקדש היום מביאים לפניו גופו של פסח. זה מה שנקרא צלחת של פסח, שאנחנו נוהגים, זה הכוונה הביאו לפניו. מצוות אכילת מצה וחזרת למצוות אכילת מרור, משנתנו נוקעת חזרת משהי הייתה כנראה מצויה ביותר, אבל כבר שנינו שיוצאים בה בירקות מרים אחרים, וחרוסת לטיבול המרור, והיא עשויה מתאנים ואגוזים ושקדים, תפוחים ועוד מיני פירות שמרסקים אותם, עושים בהם יין וחומץ, יין. בשני תבשילים, אחד זכר לקורבן פסח, אחד לזכר לקורבן חגיגה, שבא עם הפסח, אף על פי שאין חרוסת מצווה, כלומר שהביאו חרוסת, אף על פי שנע בה לשם מצווה, אלא כדי להפיג את טעמו החריף של המרור, שמזיק לגוף. בכל זאת רבי אליעזר ורבי צדוק אומר מצווה, אף הטיבול בחרוסת מצווה עם שום זכר לטית שעבדו בישראל במצרים וכן נותנים על החרוסת מהם פתילות דקות ארוכות של קינמון, קנה וקינמון וזכר לקש. טוב, אז זה הצלחת של פסח שאנחנו נוהגים בלסדר, זה המקור זה במשנה הזאת. אורות, אורות, רבותיי. אנחנו בדף פי פי דלת, כן. או, אמרנו שזה שיעורי בית. מישהו עשה שיעורי בית, קרא את הדבר? לא קרא, בוא נקרא. זה סעיף מאוד מאוד חשוב להבין איך יכול להיות שבעם ישראל דתיים ולא דתיים. ומה התפקיד של הלא דתיים ומה התפקיד של הדתיים. ואיך הם משלימים זה את זה ולא נגד אחד לשני. בוא נראה את זה בתוך. הנפש של פושעי ישראל, הביטוי פושעי ישראל בדרך כלל, זה אנשים שלא מניחים תפילין. קוראים להם פושעי ישראל. כן, קרקפת דלא מנח תפילין.
אפילו פושעי ישראל בלי מצוות כרימון.
כן, אגב, גם בלי מצוות גם כן זה פושעי ישראל. זאת אומרת, הוא לא פושע פלילי, אלא הוא פושע במצוות, בתורה, בדברים האלה. זה הכוונה. למה אומר את הדבר הזה? בתקופה שלו, וגם היום באיזה מידה. אז אלה שהלכו להיות חלוצים, להתיישב, ועזבו את המסורת ואת הדת, בשם האידיאל של העלייה לארץ והתיישבות, אז הם נקראים פושעי ישראל. מה התפקיד שלהם? ליישב את ארץ ישראל. בוא נראה. הנפש של פושעי ישראל שבעקבות הזה משיכה. אותם שהם מתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל וארץ ישראל ולתחיית האומה, כמו שאמרנו, אותם חלוצים, אותם דור שבא לכאן להתיישב, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, דהיינו הצדיקים, אלה בני התורה וכל הדבר, יותר מתוקנת. אבל תשימו לב לדייק, הוא דבר כאן על נפש. ידוע כבר, מי שלמד קצת בנפש החיים, יש נפש, רוח ונשמה. שלושה דברים. הנפש זה שייך לעולם של עשייה. הרוח זה שייך לעולם של רוחניות, תורה ודברים כאלה. אז בוא נראה. אז הוא אומר, הנפש שלהם יותר מתוקדת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, שאין לזה, להם זה היתרון של ההרגשה העצמית וטובת הכלל ובניין האומה והארץ. הם סגורים בדלת אמותיהם של תורה, ולא מעניין אותם. כל הנושא של התיישבות וכל הדברים האלה. זה המאפיין את, 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 את החלוצים מצד אחד, ואלה שלא מעניין אותם כל הצד הלאומי, מה שנקרא היום החרדי או משהו כזה. היום יש זרם נוסף, זה נקרא הדתיים לאומיים. זאת אומרת, אלה שיושבים ולומדים תורה והולכים לצבא, מקדשים שם שמיים, הולכים להתיישב וכל זה. הם משלבים את הנפש עם הרוח ביחד. הם הדברים משולבים ביחד. אבל הרוח, לעומת הנפש, הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם, שומרי תורה ומצוות. למה? כי הם יושבים ועוסקים כל הזמן בתורה. אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל, אינן עדיין המצוות אצלם. כמו היום, יש התנגדות להתגייס לצבא, זה חוגים מסוימים. למרות שהם יושבים ועוסקים בתורה. אז זה מתנגד לצד הלאומי, וזה בכלל לא מכיר את הנושא הדתי, כן? עד שהוא בא למכון מאיר, כמובן. אז איך מחברים בין שני הזרמים האלה? כמו מה שאין אצל אלה שרוח אבאים אשר בתוכם מאחרת ליבם, עד כדי להתקשר בדעות ורוח זרות, בדעות זרות ובמעשים המתמיים, המתמים את הגוף ומונעים אור הרוח מלהתקן, מה שנקרא זה היה סוציאליזם, קומוניזם, הומניזם, כל הדברים האלה הביאו אותנו רחוק מאוד. וממילא סובלת גם הנפש מפגמיהם, גם מי שמתרחק מהנפש המקורי שלו, הולך לתרבות זרה לחלוטין, אז כמובן הדבר הזה גם מזיק לו. והתיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, זה הרב זצ"ל, הוא כאן מייצג את אורו של משיח. איך מתקנים או איך סוגרים פער בין הציבור החרדי ובין הציבור הלאומי, הלא דתי? איך סוגרים את זה? ישיבות ההסדר. איך סוגרים את זה? זה לא עומד בסתירה בכלל. אפשר לעסוק בתורה ולדבוק בתורה, ויחד עם זה ללכת לצבא ולהתיישב ולהיות שותף בכל התחייה. זה אפשרי או לא? מה אתם אומרים? הנה, זה התשובה. אורי קורא לזה אורו של משיח. שיעזור לזה הרבה דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה. דווקא לימוד רזי תורה וגילוי אורות, חוכמת אלוקים, סודות התורה. בכל צורותיה רואים להיגלות. הוא שיעשו ישראל אגודה אחת, ואיך זה יהיה? ותתוקן הנפש של היראים שומרי תורה. על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים ביחס לענייני הכלל. זאת אומרת, הנפש של אלה שהם פרטיים, יושבים ועוסקים דלת אמותיהם וזהו, הם יהפכו יותר ויותר לכלליים, לאומיים, כלליים. ולעומת זה, הנפש של הכלליים יעשו תשובה ויחזרו יותר לשורשים. ותקוות הגשמיות, הרוחניות ומושגות בהכרה והרגשה האנושית. והרוח של הפושעים, שלא הכוונה אל היהדות, האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם, שומרי תורה וגדולי אמונה. וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. מתי זה יהיה? היום! באמת מוכר לומר שיאמר, הרב כאן כותב כחזון, אבל אנחנו היום מגשימים את החזון. היום החבר'ה האלה שעוסקים בתורה מצד אחד, ומצד שני הם שותפים לכלל ישראל, אם זה בצבא, אם בהתיישבות, או במדע, או בכל דבר אחר, הם ממש מקדשי שם שמיים. הדבר הזה גורם לאנשים, בלי הרבה דיבורים, אלא עצם העובדה שהאדם עוסק בתורה, מצד שני מעורב עם הבריאות, עם כל מה שנעשה בה, הדבר הזה זה קידוש השם גדול, זו דוגמה יפה מאוד, זו דוגמה טובה מאוד. לא פעם, לא פעמיים, באים כאן חבר'ה מהצבא ועושים תשובה. עכשיו, איך הגעת לתשובה? שירתי עם בן אישים. הבן אישים האלה, אתם יודעים מה זה בן אישים? בני ישיבות, נקרא בני, הם עוררו אותי למחשבה שזאת הדרך, כולל דוב ביגון. גם אני הייתי בצבא לפני עונם, 50 שנה, יותר מ-50 שנה, הייתי בצבא. ומי שקרב אותי ליהדות זה חבר'ה דתיים, קיבוץ דתי דווקא, שהם היו דבקים בתורה ובמצוות ודברים האלה, ונתן לי כבוד למסורת ולדת ולכל הדברים האלה. הצדיקים העליונים, מערי דנשמתא, בעלי הנשמה, אז יש לנו כאן נפש, יש כאן רוח, ויש כאן מה? נשמה, נרן, כן, שני הדברים, שלושתם. הם יהיו הצינורות המאחדים בין הציבור החרדי והלאומי הכללי, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין. דהיינו, מי האלה שהתרחקו מיהדות? לימין. ושפע אור הרוח מימין לשמאל. ותהיה השמחה גדולה מאוד. כהניך ילבישו צדק, חסידיך ירננו. וזה יהיה בכוח אורו של משיח, שהוא דוד בעצמו, שהקים עולה של תשובה, ועבור דוד עבדיך, אל תשב פני משיחיך. ומהרה בימינו, אמן. באיזה מידה, המכון מאיר מייצג את הרעיון הזה, שמצד אחד להיות מחובר על כל מה שנעשה בארץ, הצד הלאומי, מה שנקרא. ומצד שני, אנחנו יושבים אלו, שוקדים על התורה, לומדים תורה וכל הדברים האלה. וזה לא עומד בסתירה בכלל. אדרבה, זה מחבר אחד את השני.